אנחנו היום ביום חמישי, חף א', א', בסתם, אדר. תשע עין ח', אנחנו בשילוב הפרשת שבוע. הפרשיות שאנחנו נקרא השבת לפרשיות ועקב פקודי פרשיות הסוגרות את ספר שמות, זאת אומרת השבת אנחנו גם נגיד, חזק חזק, ונתחזק, או נתחזק. ולמעשה גם נברך את חודש ניסן שיהיה בשבת הבאה. שבת הבאה, ראש חודש, והשבת הזו, שבת מברכים. כלומר, אנחנו כבר נמצאים בשלהי חודש אדר, אז אני שמח שהשמחה עדיין נמצאת אצלכם, אבל שמחה שאין לה גבולות היא לא שמחה, היא הוללות. אנחנו הולכים ללמוד היום איך סוגרים ספר. אנחנו השבת נסגור את חומש שמות, נכניס אותו לתוך הארון, ואני מקווה שנשתמש בו בזמן הקרוב. אבל הספר הבא יהיה חומש ויקרא, שיהיה מונח לפנינו ונשתמש בו. אני רוצה היום לדבר איתכם על נושא שכבר אנחנו לומדים אותו קצת במסילת ישרים, נושא שנקרא מידת הזריזות. אני רוצה לדבר היום מתוך פרשת השבוע שלנו על השבח של מידת הזריזות, לא על מידת הזריזות, מה היא, איך היא, איך קונים אותה ואיך מפסידים אותה, אלא על השבח שלה. ומדוע? משום שלפעמים אדם לא מעריך דבר מסוים וממילא הוא מזלזל בו, הוא לא מבין כמה הדבר שיש לפניו הוא חשוב. ולא חסרים דוגמאות מהחיים שאנחנו מוצאים מול העיניים שלנו דברים בעלי ערך, אבל אנחנו מזלזלים בהם, אנחנו לא מתייחסים אליהם.
כמו
ים קטן. תודה, אני מסכים. לכן, רבים מבני האדם דמיינו את עצמם, ובידוע אפילו באגדות העם היווניות כבר, שהם בעלי כנפיים. אין כל מיני דמיון, שאנשים דמיינו שיש להם כנפיים. כשאני חושב על זה, באמת חבר'ה, זה סבבה, זה דבר מעולה. זה דבר מעולה. אתם יודעים מה זה שלבן אדם יש כנפיים? איזה דבר נפלא זה? אתה עכשיו נוסע, אתה מגיע לפקק, אתה יוצא מנפנף, אף מעל הפקק, יוצא מהפקק. זה חוויה עצומה. כל מי שטס במטוס יודע שלהתבונן מלמעלה, למעלה זה דבר יפהפה. כן, זה נוף מדהים, אתה רואה משהו ענק שאתה לא מסוגל לראות שאתה הולך על הרגליים. אז באמת, הכנפיים זה דבר נפלא. לא היו עומס, עומסי כבישים, עומסים, כל מיני מקומות, לא היה, אנשים היו עפים. יותר מזה, כשאתה תקוע בפקק, אתה מבזבז זמן. אתה גם לעופר, מגיע מהר מאוד למקום שלך, יש לך עוד זמן, יש הרבה זמן. אתם יודעים כמה זמן היינו חוסכים אם היה לנו כנפיים? דבר נפלא.
גם
לדיף זה חייך זמן. מה? בסדר, אבל זה יותר מהיר מאונייה עורכת. אז יש לך, צריך את הזמן, לא? אז יש לך עכשיו זמן. תראו לעצמכם, כשאתה עכשיו נמצא בבניין רב קומות, ואתה ממתין למעלית, ואתה ממתין, לוקח דקה, שתיים, תלוי בגובה הבניין. אז במקום זה מגיע לבניין, מעופף, נכנס, הרווחת כמה דקות. כלומר, אם אנחנו ניקח את התפיסה הזו ונאסוף את כל הדקות הללו, או שפחות לשעות, אנחנו נגלה שחסכנו הרבה זמן שהיינו יכולים לעשות בו הרבה דברים חיוביים אחרים, אם היה לנו כנפיים. וזה באמת נורא יפה. תסתכלו בבקשה על ציפורים, תראו איך המפות עם הכל למקום, ולפעמים מדובר על מאות מטרים, וזה בדקה, זה זמן קצר מאוד. ואנחנו צריכים ללכת כמה דקות טובות, איזה יופי. אבל נכון שמה שאני הולך להגיד עכשיו, לבוא מישהו ויגיד, רגע, זה לא מדויק, אבל תכף אני אוכיח להם שכן. נכון להיום, נכון להיום, עוד לא מצאנו אדם שיש לו כנפיים. כן מצינו מטוסים, מסוקים, השבוע הושקע המכונית המעופפת הראשונה. למכירה לציבור, לא בארץ.
איפה?
בעולם, אני לא זוכר איפה.
יש דבר כזה?
יש דבר כזה.
מה שמגניב כזה.
אבל, כבר סיפרתי לכם שראיתי באחד המדינות ערב, במפרץ הפרסי, אני לא זוכר אם זה קטר או מדינה אחרת שם, שהמשטרה, משטרת התנועה שלהם היום, משתמשת באופנועים מרחתים. כדי לאכוף את החוק. כשיש פקקים, ניידת נתקעת מאחור, הוא תקוע. אז יש להם יחידה מיוחדת, יחידת האופנוענים, והם פשוט עפים. זה סוג של אופנוע שיש לו מנועי דחף, ואומנם הבעיה היא כרגע טכנית שהוא לא יכול לקח הרבה זמן בעלי, אבל עובדתית הוא יכול. אבל רגע, לא דיברנו על מכוניות או מכשירים מעופפים, זה יש. עוד לא מצאות בני אדם שעפים.
שם
כנפיים. תנסה, אבל מבקש שתנסה למקום על הקרקע, כן?
לא מעדה. כזה,
אם כן, אנחנו גם לא יודעים מה יהיה בעתיד. לא יודעים מה יהיה בעתיד. אבל, אם אנחנו לא מצליחים להתקין כנפיים לגוף, רבותיי, מה מונע מאיתנו להתקין כנפיים לנפש? יש הבדל מרכזי, עיקרי, בין אדם מצליח לאדם שמצליח פחות. וזה לא משנה אם זו הצלחה בגשמיות או הצלחה ברוחניות, זה לא משנה. יש אחד שמצליח יותר ואחד שמצליח פחות. מה נקודת השוני שמביאה האדם אחד להצליח ואת השני להצליח פחות? אני לא משתמש במילה לא להצליח. אתם יודעים מה המילה?
מרץ.
כנפיים. כנפיים. אם האדם יש לו מעוף, חזון, שאיפה גבוהה, נכונות להתמודד מול אתגרים חדשים, אז הוא יצליח. אם האדם יעדיף להישאר במקום שנוח לו, אז הוא לא זז, הוא נשאר במשבצת שלו. תסתכלו במקום מספר אחד. הבאתי כמה פסוקים מספר איוב, בפרק למתן, חמישה פסוקים, מילים קשות. אני גם לא מתכוון לבאר אותם, אלא לקחת מהם את הרעיון. אבל בואו נראה מה אומר לנו איוב במקום מספר אחת. כנף רננים נעלסה עם עברה חסידה ונוצה. כי תעזוב לארץ ביציאה ועל עפר תחמם ותשכח כי רגל תזוריה וחיית השדה תדושיה. יקשיח בניה ללא לה לריק יגיעה בלי פחד. כי הישה אלוהה חוכמה ולא חלק בבינה. כעת במרום תמרי תשחק לסוס ולרוחבו. וואו, איזה מילים, איזה דברים, אבל רבותיי, כמו שאמרתי, אני לא אגש, בשיעור הזה לפחות, להסביר מילה במילה, אבל אני כן רוצה להשתמש ברעיון שאומר לנו כאן איוב. מה אנחנו מוצאים? הפסוקים הללו מדברים על נקבה של עוף שמטילה את הביצים שלה בעפר במקום בראש ההר או על הגג. מה קורה בעקבות זה? הביצים מה? נרמסות, כי בני האדם עוברים ודורכים עליהם ובעלי חיים אוכלים אותם, ופשוט מה שקורה היא הורסת את ההמשכיות של עצמה. תסתכלו במקום מספר 2. אומר המדרש, מדרש שמות, מדרש רבה, גם זה מובא בעלי אישור. משל לחסידה, שאתה יולדת באפר הארץ, כלומר מטילה ביצים באפר, והיו העוברים והשבים דשים אותה ומאבדים אותה, כלומר דורכים ועושים את הביצים. מי גרם לה? מי גרם שביציה יופסדו? מה הסיבה שזה מה שקורה? על שהייתה יולדת בארץ. מה את מטילה ביצים על הארץ? אם לא היית מטילה ביצים על הארץ, מה היה לך עכשיו? דור המשך. איוב על מטילה ביצים בארץ, את מפסיקה את הדור הבא. ומי הגורם? את. כלומר, למעשה, ממשיך המדרש ואומר, מי שתעלה למרום, כלומר, אם היא תעלה למקומות גבוהים, ותטיל שם, יש מישהו שיזיק לה? אין. זה מקומות שאי אפשר להגיע. אז הסיכוי הגדול יותר שבאמת היא תקדם, היא תצליח להבין ולעלות לעולם. לעופות יש פריבילגיה. יש בעלי חיים שאין להם פריבילגיה כזו. הם באמת מטילים בארץ. אבל לעופות יש פריבילגיה. שהם בונים את הקינים שלהם במקומות גבוהים. שקשה להגיע. וזאת עובדה מוכחת מן הטבע. יש בעלי חיים שמטילים על הקרקע, ולכן הם מטילים בכמויות עצומות. מאוד ביצים, כדי שאחד שתיים יישאר. כלומר, הרעיון של מי שמטיל במקום שבו הביצים שלו יושמדו, הוא גורם לכך שהוא ינזק באופן ישיר. מי מוותר על פריבילגיה כזאת? מי מוותר על היכולת באמת לעוף ולשמור על עצמו, על הצאצאים שלו, על העתיד שלו? רק מי שאין לו את הפריבילגיה. רק מי שלא מסוגל להיות שם. הפלא ופלא. עם ישראל משול בחז"ל לחסידה. עם ישראל משול לחסידה. ורבותיי, עם ישראל שרוי באפר. מה קורה כשעם ישראל שרוי באפר? כל אויביו דורסים אותו, כי הוא באפר. האויבים. כאשר עם ישראל משים את עצמו כאפר, משפיל את עצמו, פועל לא נכון, אויביו רודפים אותו.
אנחנו משפילים את עצמו לגמרי אנג'לים.
אני מצטער. הפסדת את ההתחלה, אז בוא, לדעת השנייה. למה זה כך? למה עם ישראל נמצא במצב שבו הוא שפל? כי הוא השפיל את עצמו. מי גרם לה לחסידה, לאותו עוף, שתפסיד את ביציה? היא, כי היא יולדת באפר. ואז אין שמירה על הביצים, כל אחד יכול לדרוך, כל אחד יכול לבוא ולקח. אבל למעשה עם ישראל לא מרכיב על עצמו כנפיים, הוא לא שואף למעלה, הוא לא ממריא. אז מה הפלא שדורכים עליך כשאתה נמצא למטה? מבוש, עם ישראל לא מרגיש על עצמו כנפיים. הכנפיים שאנחנו מדברים עליהם זה משל לשאיפות גדולות. אדם שואף לגבוה, הוא יגיע לגבוה, גם אם זה ייקח זמן. אבל הוא נמצא למעלה, והוא פועל כל רגע לקראת המטרה הסופית להגיע למעלה. אדם שמוותר ונוח לו במה שיש לו, מה קורה לו? דורסים אותו, הוא באפר. הוא משפיל את עצמו, הוא מביא את עצמו למצב שכל אחד יכול לדרוך עליו. ולא כלומר במובן הפיזי. כל דבר מוריד אותו. הוא פשוט כמו שטיח, סליחה על הביטוי. אם כן, זה מה שאנחנו רואים בדברי המדרש. במקום מספר 2. והמדרש אומר, מי גרם? מי גרם לה? את באת לך. כלומר, כשאדם מוצא את עצמו תקוע במקום, זה מלמד עליו שאיפה הוא נמצא. איפה הוא נמצא? באפר. כשאדם לא מציב לעצמו מטרות, השקפות, שאיפות, מעשים גדולים, במחילה מכבודכם, הוא באפר. מדוע זה קורה? האם זה נוגע רק לאנושות? סליחה, האם זה נוגע רק לעם ישראל או לאנושות כולה? בעיקרון לאנושות כולה. אבל אני רוצה להתמקד בעם ישראל ובכל יהודי ויהודי באופן פרטי. תראו, אני בטוח ששמעתם על מה שאני הולך להגיד עכשיו. יש ארבע יסודות בטבע, שנקרא בראשי תיבות א' ר' מ' עין, ארבע. מישהו מכיר את המילים?
א',
אדמה,
אש, אוויר,
מים,
עפר ומים. כן? כלומר, למעשה, כל דבר בבריאה, יש בו חלק מארבעת המרכיבים הללו. זה כאילו חומר הגלם. והאדם, האדם, נברא ממה?
אדמה.
מאדמה.
כן.
וכמו שהפסוק אומר, מעפר באת ואל עפר תשוב. מכאן אנחנו יוצאים לנקודת תובנה שמידות כמו תאווה, קנאה, כעס, גאווה, הזכרנו, כל מיני מידות שליליות שהן בתכונות הנפש של האדם, אדם יכול בעבודה מתמדת, עקבית, לטפל בהם. במה הוא לא יכול? זו שאלה שמונתה עליכם. במה הוא לא יכול לטפל בצורה שהוא משנה את הגאווה לענווה, את הכעס לאי כעס, זה ניתן לשינוי. איזה דבר הוא לא מסוגל לשנות, להפוך אותו, את יסוד העפר, את עצמו. ולכן יש לנו הבדל בין עבודת המידות שניתן לשנות אותן לבין חוסר יכולת של האדם לשנות את המהות של העפר שבו. אז אם כן, מה עושים? מכאן באה מודעה גדולה לאורייתא, אז יופי, סבבה, אז אני כזה, ועפר זה כבדות, זה איטיות, זה משיכה למטה, טוב, זהו, זה אני, לעבוד שם. זו אמירה מעניינת, נכון? אז נתתי לכם תירוץ לכל העצלנים, מה אתם אומרים? ככה אנחנו, אנחנו עפר, אנחנו עצלנים, זהו. אם זאת הייתה האמירה המוחלטת, אז היינו אומרים לרבנו הממחה, למה כתבת את מסילת ישרים, פרק ז' ח' ט', מיותר. מדבר על מידת הזריזות, לא יכול להיות, אין מצב, אני עפר. והעפר לא זריז. ברמת התוכן העקרונית, עפר הוא איתי, הוא כבד. כן.
איך
לשמת את זה? איך
לשמת?
איך להתאמץ זה? איך? המידה הזו של העצלות, של העפר, חיה, קיימת, נושמת, בועטת, 24/7. זהו, ככה כותב הרב אורי וייסבלום, בספרו אורדר. אנחנו יסודות שלנו, אחד היסודות שבאנו זה עפר, אז אנחנו עפר. יש בינינו יסוד, יש, לא כולנו, כלומר לא כל האדם הוא עפר. אבל יש בי קטע כזה, שאני עצלן, מה לעשות? זה חלק ממני. יש לך כנפיים? אין, למה? כי אני לא ציפור, מה לעשות? זה חלק ממני. אז גם אני יש בי חלק שהוא עפר. מה אתם אומרים? כן.
יכול לקחת את
העצלות,
או יכול לקחת את
העצלות
לזאת.
למדים, ומה לעשות עם זה?
יכול לקחת את
העצלות לזאת. אה, אז אתה אומר בכל זאת אפשר לעשות עם זה משהו. טוב, בוא נראה, בוא נראה. אם אני יוצא מתוך נקודת הנחה, שאת העצלות שבאדם, חלק מרכיב ממנו, רבע ממנו, כי יש אש רוח מים עפר, רבע ממנו יש לו כבדות, יש לו איטיות, יש לו משיכה למטה, וזה הוא לא יכול לשנות כי הוא אדם, ויש בו את המרכיב הזה, אז איך אני מתמודד עם זה? רבותיי, כנפיים, לא של עוף, כנפיים, כנפיים בנפש, כי העפר הוא הגוף. ואנחנו למעשה נותנים שלטון, למה? לגוף. הנפש היא לא מעפר. התוכן הפנימי המהותי של האדם הוא לא עפר, לכן תסתכלו במקום מספר 3. לפני שלא נתחיל את המקום. כן.
אנחנו אמרנו באיזה שיעור קודם, לפני כמה שבועות, שאפשר לנתב את, לדוגמה, את היצר הרע לקודש. אפשר לנתב את ה... את היכולות השליליות שלך, את השליליות שלך לדברים טובים.
בוא נראה. תסתכלו כולם בבקשה במקום מספר 3. אומר הרמח"ל, ואנחנו למדנו את זה, כי אנחנו היום בפרק ט', אנחנו רק מזכירים. אומר הרמח"ל במקום מספר 3. הרמח"ל מחלק את העצלות לשני מצבים. וכולנו מכירים אותם כל כך טוב, כי זה קורה לנו 24/7. 24/7. יש עצלות לפני שאני עושה משהו, ויש עצלות בזמן שאני עושה. ותסתכלו מה שכותב הרמח"ל. חלקי הזריזות, שניים. אחד קודם התחלת המעשה, ואחד אחרי כן. קודם התחלת המעשה, הוא שלא יחמיץ האדם את המצווה, אלא בהגיע זמנה, או בהזדמנה לפניו, או בהעלותה במחשבתו, ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה. ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים, כי אין סכנה כסכנתו, אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש זה עיכוב למעשה הטוב. החזריזות אחר התחלת המעשהו, שכיוון שאחז במצווה, ימהר להשלים אותה. כלומר הרמח"ל, שימו לב רבותיי, המידה הזו של העצמות היא כל כך דומיננטית, כל כך חזקה אצל האדם, בגלל שהעפר הוא חלק מהותי ביצירת האדם. תסתכלו מקום מספר 4, ויצר השם אלוהים את האדם, העפר מן האדמה, ויפר ועפר נשמת חיים, ומקום מספר 5 אומר, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. אז אם כן, זה דומיננטי מאוד. אומר הרמח"ל, תשמע חמוד, נכון שזה דומיננטי, אבל יש בתוך האדם פה שלוש יסודות. אש זה החום של הגוף, רוח זה הרוח שבקרבנו, מים, הגוף שלנו מלא מים. ורוב הגוף שלנו מורכב מנוזל, ממים. ואם כן, אתה לא צריך לקחת ולשים כל דבר ודבר במינון הנכון. לפני שאתה עושה דבר, ואתה רוצה לעשות אותו, אתה חושב לעשות אותו, הזדמן לך משהו עכשיו, והכוונה בוודאי לדברים החיוביים, מה תעשה? עכשיו תעשה! כי אם לא, יהיו לך מיליון סיבות שיבואו אחר כך, להגיד אחר כך, ואלו עכשיו, ואפשר מחרתיים. זה מידת העצלות. המילים הללו שאמרו לעצמנו, טוב רגע, לא עכשיו. ודיברנו על התחייה, אני לא רוצה להרחיב, דיברנו על בשיעורי מסילת ישרים. הזריזות זה תוך כדי המעשה, אתם יודעים למה? כי גם כשאני מקיים דבר, היסוד של האפר, מה עושה לי? מעט לי את הקצב. הוא מעט לי את הקצב. ואז בסופו של דבר, זה כמו נהג שנוהג ברכב, והוא לוחץ על דוושת הבנזין, מה שמכונה גז, ולאט לאט הרגל עולה עולה והמהירות הולכת ויורדת. כי המעשה הוא לוקח זמן ביצוע. אומר הרמח"ל, כשאתה רוצה לעשות מעשה, תעשה. יש איזה פעם, טוב, יש איזה בדיחה שרצה, שבבסיסה היא מתבססת על מערבון. מערבון שפעם היו מערבונים, היום אני לא יודע, אבל בצעירותי אהבתי לראות מערבונים. והיה שם אחד שמאיים על מישהו עם נשק, והוא מדבר, 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 כן, עם זה שהוא עומד לראות בו. בינתיים אותו אחד ששוכב שם במיטה, שהוא מדבר איתו, כן, הוא מאיים עליו עם אקדח שלוף, מתחת השמיכה יש לו אקדח טעון. והוא מדבר, 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 ואז פשוט נמאס לו, הוא לוחץ על הידק והורג את זה שעמד מולו. ואז הוא אומר לו, אם אתה רוצה לראות טירה, אם אתה רוצה לדבר, תדבר. אבל לא כשאתה רוצה לראות, תדבר. כלומר, אנחנו פועלים באופן, זה נראה שאם הוא שוט שוט, אם הוא טוק טוק, זה ככה, הוא אומר, תחליט מה אתה רוצה. אתה קיבלת על עצמך דבר מסוים, אתה רוצה לעשות דבר חיובי, למה אתה לא יעשה? אבל, כשאנחנו עושים דברים, אנחנו אוהבים מה לעשות? למרוח אותם. בזמן. אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא שנתן דעת וחכמים להגביל אותנו בזמנים לכל דבר. אחרת שבת לעולם לא הייתה נכנסת. תמיד עוד משהו, יש זמן ולא כלום. שום דבר לא היה בא בזמן. תמיד היה סיבה לדחות. תראו שהרבה מהחתונות שאנחנו מוזמנים עליהן, מעטים המקרים שחופה מתחילה בזמן שלה, כתוב באה הזמנה. וכן שאר האירועים. מעט מאוד. בזמן. הכל לאט. הכל כזה נמרח. מאיפה זה בא? מיסוד האפר שבאדם. אומר הרמח"ל, אפשר להתגבר על זה. איך? כאשר אתה לובש כנפיים בנפש. מה השאיפה שלך? לאן אתה רוצה להגיע? תשאף גבוה, האפר לא יכניע אותך. לא תשאף גבוה, איפה אתה תהיה? מאפר באת. ולאפר אתה שוב. אתה תישאר שם, סליחה. כלומר למעשה, לפני שאנחנו עושים איזו פעולה שלא תהיה, איזו פעולה שלא תהיה, מתחולל מאבק בתוך האדם, האם בכלל להתחיל? האם לעשות את זה? זה הדבר הראשון. והעצלות הזו דוחפת את האדם לדחות ולדחות ולדחות. אבל אפילו אם האדם כבר החליט לעשות את המעשה, מידת העצלות אומרת לו, נו בחייך, עזוב, מה בוער? מה בוער? יש תוכנית כזו ברדיו, לא? מה בוער? מה בוער? יש זמן! מה אתה לחוץ? אז מה, יהיה מחר? אתה רוצה לשנות ההתנהגות שלך, אתה רוצה להתקדם בלימוד, אתה... בסדר, מה אתה לחוץ? אז יהיה מחר, מה קרה? זה המאבק שנמצא בתוכנו לפני ותוך כדי. מעניין שרבי חיים ויטל בסיפורו שערי קדושה תסתכלו במקום מספר שלוש. אומר משפט קצר שמחריף את הנקודה. אומר רבי חיים ויטל, שימו לב, אפר אתה, מה פירוש אפר אתה? לא שפעם נבראת מאפר, אלא מה אתה עכשיו? אפר גם כן. זה נשמע נחמד? זה נורא לא נעים שמי שעומד מולנו עכשיו, אחד מגדולי מביני תורת הקבלה בעולם היהודי בכלל, מאז ומעולם, תלמידו של רבנו ארי, שאומר לנו, שלום, מה שמך? קוראים לי אברי מלא, כן, שלום אפר. אתה אפר גם עכשיו, לא רק אתה בראשון נברא מאפר. אתה שעומד מולי, עשוי אפר עכשיו. אתה מסתכל, אתה לא רואה? המימד הזה של המאבק הפנימי של האדם, עם העצלנות שבו, עם העצלות שבו, היא תמידית. ולמה זה חשוב שנכיר את זה? כי יש לנו במקום מספר 7, אומר רבנו יונה, כי טבע האדם הוא להתעצל. אם מישהו חושב שאין לו מידת העצלות, והוא מתרץ תירוצים כאלה ואחרים, אני עייף, לא ישנתי טוב, ולא התעוררתי, זה לא אמת מוחלטת מה שאתה אומר. זה תוצאות. אלה דברים שנגרמו ממה? מידת האפר שבך, העצלות שבך. אומר רבנו נא ואין אדם ניצול ממנה. אלא יש מרבה, יש ממית. יש אחד שאצלו מידת העצלות היא מאוד מאוד דומיננטית, ויש אחד שהיא קיימת אבל היא מועטה. מה ההבדל? אז זה ינהג במהירות 60 וזה ינהג במהירות 20, שניהם נוהגים. אבל ההבדל נראה לעין. מצד שני, יש בנו את הכוח המדהים, הכוח האלוהי, שהקדוש ברוך הוא נתן בנו. וזה הנפש הרוחנית שבה. זה מה שנפיר, שלמה המלך בשיר השירים מקום מספר 7, 8. אני ישנה. וואו, כמה חבר'ה ישנים יש לנו. תסתכלו כל הזמן. זה מוריד את הראש, ישן, זה ישן, זה ישן. אומר שלמה המלך, אני ישנה, כן. מיסוד העפר אני רדום. אבל ליבי ער. צד הנפש שלי רוצה לעוף. אני ער. וההתמודדות הזו היא מחייבת תשומת לב. לא כל אמירה שאני עייף היא באמת נכונה, לא בפן הפיזי. בפן הפיזי כן. אבל באמת, באמת, באמת זה לא מצד זה, אלא מצד העצלות שבך. הראיה, שאם היה משהו חשוב מאוד עבורך, היית עייף כל כך, והעיניים היו נעצמות לך, ואתה היית הולך ועושה כי זה חשוב לך מאוד. אז ההסבר הוא הסבר, והטענה היא טענה, אבל היא לא באה מהמקום הנכון. אתה לא מכיר שהסיבה לכל המהלך הזה זה בגלל העצמות שבך. אדם, כמו שאמרנו, מורכב מעפר. אבל אסור לנו לשכוח, כמו שאמרנו, שיש בנו נשמה. אלו שני ניגודים שונים זו מזו. אבל המסוגלות של האדם לרומם את עצמו למעלה למעלה, זה מה שהזכרנו בשם שלמה המלך, ליבי ער. אנחנו ישנים, כן, אנחנו ישנים, צר לנו. צר להודות, לא נעים להודות. אנחנו הולכים, באים, קונים, זזים. אנחנו ישנים. אנחנו רדומים. באיזה תחומים? הלו? באיזה תחומים? של הרוחניות. אנחנו ישנים שינה טובה, מתוקה, ארוכה, מאוד נוחה. הלב לא מסכים. הנשמה לא מסכים. אבל היא הכלי שמאפשר לנו לעוף, להתרומם אל הרצונות הרוחניים. אז אם כן, מה חסר לנו? חסר לנו משהו שיעורר, יעורר את הנשמה, ייתן לנו כנפיים. תסתכלו בבקשה במקום מספר 9. רבינו הרמח"ל לוקח בסוף פרק ו' פסוק. פסוק שנאמר בפרט, חז"ל משווים אותו לשומרי השמיטה. אומר הפסוק בספר תהילים, תסתכלו, אמרנו במקום מספר 9, אומר לנו הרמח"ל, ותראה שהמלאכים משתבחים במידה הטובה הזו, כלומר בזריזות. שנאמר בהם, מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. הוא מוסיף הרמח"ל ואומר עוד פסוק, והחיות רצו ושוב, כמראה הבזק. והנה, אין פה הפסקה, הם פעילים כל הזמן, רצו ושוב, הלוך חזור. אומר לנו הרמח"ל, והנה האדם הוא אדם, ולא מלאך. על כן אי אפשר לו שיגיע לגבורתו של המלאך. אנחנו לא יכולים להיות באופן של כל הזמן פעילים. אך ודאי שכל מה שיוכל להתקרב במדרגתו אליו, ראוי שיתקרב. אדם צריך לעשות מאמצים, לנטרל, להחליש, להקטין, למעט את העצלות שלו. את האפריות שבו. וזה מאוד מעניין. אם מי שעוקב אחר מסילת ישרים אחר הרמח"ל, זו המידה היחידה. ואתם מוזמנים לבדוק אותה. תראו על כל מסילת ישרים. זו המידה היחידה שבה הרמח"ל כותב עליה שהמלאכים משתבחים בה, ואנחנו צריכים להתקרב עליהם. כל שאר המידות אין אזכור של מלאכים. מדוע? כי חלק מאיתנו הוא עפר. אבל אפשר להתגבר. אפשר להתרומם ולעלות מעליו, לעוף מעליו. יש מאמר מאוד יפה באגרות של הרב החזון איש. שמה, כן, איזה מקור זה עכשיו?
תשע.
לא, לא יודע, לא שמתי לב. נא להם במקור מספר 10, בבקשה.
עשר.
כן. אומר החזון איש דברים נפלאים. אומר החזון איש ואני מצטט. תסתכלו בבקשה מקור מספר 10. והיננו עומדים על מידת העצלנות, התופסת מקום מכובד בין מידות המושחתות. העצלות מסתרעת על כר נרחב, על המחשבה ועל התנועה. לפעמים אפשר למצוא את העצלות לגורם לתנועה ולמרת. כשתנועה טבעית למלא תאוותו, חשקו ומתקו. כלומר, אנחנו צריכים להודות, אומר החזון איש, שהעצלות הזו משחקת איתנו, והוא מביא הוכחה. אתה בא ואומר שאתה עצלן, אתה עצל כי אתה בטבע כזה, יש בך חלק של עצלנות. נורא מעניין, איפה נעלמת העצלות שבך, כאשר אתה מתגבר ורוצה לעשות דבר ואתה מתעווה אליו. איך אנחנו מהירים כשאנחנו רוצים לעשות עבירה? איך אנחנו זריזים כשאנחנו צריכים לעשות את ברצון השם? וואו, איפה מידת העצלות נעלמה? יצא כברק שחיצו. כשאנחנו רוצים לעשות מעשים הפוכים מן האמת, אין מהיר מאיתנו. איפה מידת העצלות שהתפארת בה מקודם? שאמרת שהיא זאת שמניעה אותך? מדוע שאתה הולך לעשות דבר אסור, היא נעלמה לה ואיננה? זאת לא מידה שאפשר לשנות, זה חלק ממך. מה קרה לה פתאום? אומר החזון איש, תסתכל. מה קרה לה עצלות פתאום?
נעלמה.
שאתה בא לעשות דברים אסורים.
אין עצלות.
כלומר, העצלות מביאה אותך בזריזות לדברים אסורים. אבל בפנים בתוך הלב אומר החזון איש, ושמה בחביון לב דופק פיקפוק ולוחש באוזנו לא, לא, משהו לא בסדר. אבל העצלות מערפלת שלא יוסיף כוח להכריז מלחמה נגד בחירת נפשו הזדונית. וואו, איזה סתירה נותן לנו החזון איש בפנים. כל הזמן אתה מתרץ לי, אני חלק, אני עצל, אני עפר. שואל החזון איש שאלה מאוד פשוטה. בסדר, נגיד שזה נכון. איפה העצלות שלך הייתה כשהיית רצית ועברת עבירה? איך עניין מה? אז לא הבנתי. על מי אתה עובד? עליי או עליך?
עליי.
את מי אתה מרמה? אם אתה בא ואומר שמידת העצלות היא שולטת והיא מובילה ואי אפשר עליה, אז איך... איך נהיית כל כך זריז? איפה היא נעלמה? ההסבר לדבר הזה נמצא בפרשת השבוע שלנו. זה הקשר לפרשה. רבותיי, תסתכלו במקום מספר 11. הפרשות שלנו מדברות למעשה על כלי המשכן וכל הדברים שעוסקים במשכן. אם זה המשכן והכלים והיריות ושאר הדברים הקשורים למשכן. ידוע לכולם, ודיברנו על זה בעבר, כאשר בפרשת תרומה נאמר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ויקחו לי תרומה מאת קודש אשר נדבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, הייתה פה אמירה של הקדוש ברוך הוא, בואו נראה את מידת הזריזות שלכם. קיבלתם ציווי לתרום למשכן. ואז קורה דבר פלא. הוא ידוע בדברי חז"ל שעם ישראל רץ, כל אחד רצו בשוב. רצים לאוהלים, מביאים זהב, חסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת, שני, חוזרים והולכים להביא עוד לעירום, למקום שאוספים את הכל. אנשים רצים, חוזרים, הולכים, חוזרים, הולכים. יש קבוצת איכות, אליטה, גדולי ישראל, הנשיאים. והנשיאים מתבוננים במהלך ואומרים לעצמם את הדבר הבא. תסתכלו במקום מספר 11. אומרת התורה, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. איזה דבר נפלא. מסבירים חז"ל, תסתכלו במדרש בעמוד 12. כך אמרו הנשיאים, התנדבו ציבור, מה שמתנדבים, שיאמרו, כולם יביאו, אבל בסופו של דבר יהיה חסרים דברים. חסרים. ומה שמחסרים, אנחנו משלימים אותו. אבל פאנצ'ר. השלימו כבר לפני שהם הביאו. היה עודף. כיוון שהשלימו ציבור את הכל שנאמר במלאכה את עד הים, אמרו נשיא, מה עכשיו נעשה? כאילו, אופס. חשבנו שאנחנו נשלים, אבל אין מה להשלים. לא תרמנו למשכן כלום. זו נקודה האחרונה, שורה תחתונה, לא הבאת כלום למשכן. אתה הנשיא הגדול, ראש השבט, שהיית אמור להיות ראשון, להגיד אחריי, אמרת אני אחכה עד הסוף. לא הבאת שום דבר. הביאו את אבני השוהם ואבני המילואים לאפוד. ולפי שנתעצלו, שימו לב לדברי המדרש, מתחילה נחסרה עוד בשמם, ובתורה כתוב, והנשיאים חסר עוד יוד. מלמדים אותנו על החיסרון, במה? במה היה החיסרון שלהם? במחשבה הראשונית, עוד טרם המעשה, מלמדים אותנו חז"ל שזה הייתה אולי כוונתם טובה, אבל היא באה ממקום לא טוב, מעצלות. מה עכשיו אני אלך להביא, אני אחזור, תחכה לסוף, נדחה את זה, אחר כך. כדי להדגיש את הדבר הזה בשפה שלנו, מה אתם הייתם אומרים על הדבר הבא? לכאורה, המחשבה שלהם הייתה שיא הנדיבות, שיא. אין לך דבר גדול מזה מלומר עליי, מה שיחסר עליי. תקחו דוגמה. בישיבה, ראיתי כבר כמה ישיבות שעושות את זה, אבל אני חושב שהישיבה שלנו הייתה הראשונה, שעושים בחודש אדר חתונה לגרים שאין להם משפחה ואין להם כלום. אני חושב שאנחנו היינו הסנונית הראשונה. היה כבר ראשון מקום. רבותיי, תארו לעצמכם שעכשיו אוספים תרומות לחתונה. ובא מישהו אומר, אתה יודע מה? אין בעיה. אני משלים את כל מה שיהיה חסר. אתה בא לחתן, אומר, אין לך מה לדאוג? יביאו לך תרומות הכל, בסוף תגיד לי מה חסר, אני נותן לך הכל! כל מה שחסר! אתה אומרים, וואו! איזה בן אדם גדול, איזה דבר נהדר. כי אתה לא יודע מה אנשים יביאו, איך אתה יודע מה יביאו? אולי יחפו כסף, לא יחפיק. ואני אומר לך, אני משלים הכל. יהיה חצר מקרר, אני קונה, יהיה חצר סלון, אני קונה, יהיה חצר כלים, אני קונה, מה חצר, אני משלם. אנחנו היינו מתלהבים. היינו מתלהבים, לא? היינו מישהו אדם גדול. אומרת לנו התורה, זו טעות יסודית. זו עצלות! יש פה מידה רעה! אל תחכה לסוף, תשלים מה שיהיה חסר. עכשיו אוספים תרומות, תן עכשיו! כמה שאתה יכול! אל תחכה לסוף, אל תדחה. בואו לא נשכח שמדברים על הנשיאים ועל גדולי האומה. וביחס לדרגה הגבוהה שלהם, התורה אומרת לנו במדרש שהיה בהם שמץ ממידת העצלות. אני רוצה לסיים את השיעור בסיכום. האדם כאדם, בחייו מוטלות על שכמו משימות רבות אין ספור, בכל תחום. תחום הפיזי, תחום הרוחני, העניינים של החברה, נקרא עניינים חברתיים, כל מה שהוא חי, מה שהוא נוגע. יש אין ספור משימות. אבל שימו לב מה קורה לנו בכולם, ואני מגיש, בכל המשימות. אנחנו מתרצים תירוצים מדוע אנחנו לא מבצעים אותם. אבל כאשר אדם התבונן באופן אובייקטיבי, אמיתי, בלי נגיעות, הוא יגלה שכל התירוצים שיש לו הם תירוצי סרק. והנקודה האמיתית לזה שהוא לא עושה, זו מידת העצלות. עם העצלות אפשר לבנות עיר מלאה בתים. ובעיר הזו יש את כל הסיבות שהאדם מצדיק את עצמו. או במילים אחרות, משקר לעצמו. הוא מונע את הכנפיים שלו, את השאיפות שלו, את הגדלות שיש בו, לבוא לי לביטוי. תראו כמה אנחנו, תראו לי מה, לקחתי את זה על החור. תראו כמה אנשים בינוניים. תראו איך האנשים, בסך הכל הכללי, נוח להם, עם מה שיש להם. אתם יודעים מי מגיע בסופו של דבר להיות גדול גם בדברים גשמיים? מי שלא נוח לו עם מה שיש לו. מי שלא מתרץ תירוצים. יתרה מזו אני אחדד. אלה שמצפים שהם יזכו בפייס או בלוטו או בהגרלה הם עצלנים מאין כמותם כי הם לא רוצים לעבוד כדי להגיע לזה הם רוצים שזה יבוא להם מהצד דקלות ואין דבר כזה בעולם
לא, אולי יהיה פוקס
אין
לא, זה לא נכון
אז אוקיי, אתה מתווכח איתי, אתה מוכתר לך לחלוק
עליי אבל מישהו שמבוגר
האדם לעמל יולד והפתרונות להרוויח מן הצד ללא עבודה נובע, כמו שאמרנו מקודם, זה תירוץ יפה. מאיפה זה בא? ממידת העצלות.
העצלות זה לא עצלות.
למה לי להתאמץ? שיבוא לי ככה בנוחות. אדם מחפש נוחות, הוא אדם בינוני, הוא בן אדם נמוך. העצלות, האפר שבו, מובילה את חייו, והוא נשאר בינוני ונמוך. אנשים גדולים, בכל התחומים, זה אנשים שאמרו לעצמם, אין לי זמן מספיק לכל מה שאני רוצה לעשות. אני לא נח לרגע, לא מספיק לי מה שיש. אני לא מסתפק במה שיש לי. בדברים החיובים זו בעיקר הכוונה. והוא שואף כל הזמן לעוד, לעוד, לעוד. הוא מנצל את הזמן הפנוי. למה? כי יש לו כנפיים. הוא מעל הפקקים. הוא מעל התקיעות. הוא מעל התירוצים. הוא עף. צריכים לדעת. שיש לנו את הכוח הזה, זה מצוי בקרבן. ואז אנחנו צריכים להשתמש בכוח. לעוף על עצמנו, היום כך אומרים. אבל לעוף על עצמנו בפן הנכון. צריכים לדעת, שהפך העצלות זאת לא זריזות. לא. אם מישהו חשב עד עכשיו שההפך מהעצלות זה זריזות, זה לא נכון. הפך העצלות זה הכרת רוממות הנפש הפנימית הרוחנית של האדם שיש לו כנפיים. זה ההפך מהעצלות. אם האדם יפנים שהוא יכול לעוף, אז הוא יפסיק להיות עצל. אם האדם יחשוב שהוא יהיה זריז, אז ראינו שבעצלות אפשר להיות זריזים בדבר עבירה. הזריזות היא לא במקום, היא לא המידה המתקנת. הוא מה שהרב הוא כתב והפך לשיר. בן אדם, יש לך כתפי רוח. אם אנחנו נכחיש אותם, נכחש בה, אנחנו נאבד אותם. אם אנחנו נפנים ונשתמש בהם, השמיים זה הגבול. ואני רוצה להגיד מעבר לזה, גם מעל השמיים. אין גבול למעוף יכול לעלות בכל המישורים. הוא כמובן בדברים החיוביים. ואם לא, הוא יעוף על הדברים השליליים. כי מידת העצלות היא ככה. היא רצון שנזכה לעוף, לעוף גבוה, ולהגיע לשחקים, ולעשות את ימינו מנוצלים נכון, ראויים, מלאי תעוזה, מלאי עוצמה, מלאי שאיפות גבוהות. וכשאנחנו נסיים השבת את חומש שמות ונגיד חזק חזק ונתחזק נתחזק, ניקח את זה עמוק בפנים ונחזק את השאיפות הגבוהות שלנו, את כוח הנפש והכנפיים. מעוף נעים, שבת שלום.